אתמול הושקע תוכנית המאה בבית הלבן בארצות הברית על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועל ידי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, ונחלקו הדעות בקרב אחינו כיצד יש להתייחס לתוכנית הזו. יש אשר דוגלים בחיוב ואומרים יש לברך שהחיינו, ויש בדרך המיצה נוטים לומר ברוך דיין האמת. ועליבא דאמת, מבחינה הלכתית יש מציאות שמברכים שתי הברכות ביחד, שהרי כשאומרים לאדם שאביו נפטר והוא היורש היחיד, הוא מברך ברוך דיין האמת על הבשורה הרעה שאביו נפטר, הוא מברך שהחיינו על כך שסוף סוף יש לו ירושה מאבא שלו. אבל מעבר להלצה הזו ולמליצה הזו, באמת יש צורך להתבונן היטב היטב במשמעות הערכית והמעשית של התכנית הזו, ולהסתכל עליה מבחינה רוחבית ארוכת טווח ולא מבחינה צרה נקודתית. רוצה לומר, אחד היתרונות הגדולים ביותר שיש לתוכנית הזו היא בכך שהיא מחזירה חזרה את זכותנו על ארץ ישראל מבחינה תנכית, מבחינה יהדותית, מבחינת האמונה היהודית, בכך שהיא מכירה בזכותנו על ארץ ישראל ללא הבדל היכן, גם מעבר למה שנקרא הקווים של 1967. ונסביר את הדברים. ב-1917 עמלו גדולי הציונים ובראשם דוקטור חיים ויצמן לגרום לכך שתהיה הכרה בינלאומית לזכות עם ישראל למדינה בארץ ישראל, למרות שהיו הצעות שיקבלו חבל ארץ כמו באוגנדה ובכל מיני מקומות אחרים פנויים בעולם. והשיגו את הצהרת בלפור ב-1917 באנגליה, שבה נאמר שיש זכות לעם ישראל להקים בית לאומי בארץ ישראל. העובדה הזו היא איננה רק פרקטית שיהיה להם בית לאומי כבית מחסה, אלא הכרה בקשר העמוק והאמוני והאמיתי שיש לעמנו בארצנו. ולזה יש משמעות גדולה מאוד מאוד, כיוון שברגע שהציונות התחילה לפעול ולהתיישב בארץ, מטבע הדברים התחילו להסיט ולהדיח את הערבים הפלסטינאים שהיו כאן. הערבים הפלסטינאים שהיו כאן מעולם לא נקראו עם, הם עצמם לא קראו לעצמם עם, אומות העולם ואפילו החיים הערבים לא קראו להם עם, מעולם לא דרשו ריבונות על חבל ארץ זה. גם לפני שהציונות הגיעה לכאן מעולם לא דרשו את הדבר הזה, אלא ככל שהתפתחה השנאה והכנאה וההסתה בין המתיישבים היהודים ובין הערבים הפלסטינים שהיו כאן, אזי יהודים ציונים שלא היו בעלי השקפה אמונית התחילו מנקודת ראות הומנית אנושית לפתח לעצמם דעה שאולי במובן הרגשי שלהם זה נתן להם שקט פנימי, אבל הם גרמו נזק גדול מאוד מאוד לעמנו בכך שאמרו שהפלסטינאים זכאים להגדרה עצמאית כעם, והם זכאים למדינה. כלומר, מי ששתל, מי שהגה את הרעיון הזה, זה היו גורמי שמאל ציונים שבאמת באו להתיישב בארץ מתוך כוונות טובות, אבל בגלל שהיה חסר להם את השקפת עולם היהודית, היהדותית, האמונית, אזי הגיעו לעניין זה. ומטבע הדברים, בזמן מלחמת השחרור, עוד לפני כן, כשכבר הציעו תוכנית חלוקה בינינו ובין הפלסטינאים, באופן כזה שלפי תוכנית החלוקה היינו מקבלים לא את מדינת ישראל של היום, הרבה הרבה יותר מצומצמת, היינו מגיעים רק עד באר שבע, כן, וכיוצא בזה. ואף על פי כן הערבים דחו את תוכנית החלוקה ופרצה מלחמת השחרור, וברוך השם הגענו עד אילת וכו', ועדיין לא השלימו איתנו, לא מדינות ערב שתמכו בפלסטינים וגם הפלסטינים עצמם. וכך היו מעשי טרור, והיה מלחמת סיני, והגענו עד מלחמת ששת הימים. ומלחמת ששת הימים הביאה אותנו עד לנהר הירדן. הייתה החלטה של ממשלת ישראל מאז מלחמת השחרור לא לכבוש את העיר העתיקה, על מנת שלא להסתבך בבעיה של הר הבית, בבעיה עם הירדנים ועם העולם. הייתה החלטה כזו, אבל העקשות הערבית והפלסטינאית הביאה אותנו אל מה שהתנ"ך הועיד לנו, את ארץ הקודש, את ירושלים עיר הקודש, את הר הבית. אבל גם כאן, כיוון שלא הלכנו לספח את יהודה ושומרון, מבחינת המשפט הבינלאומי, אם סיפחנו היינו פותרים הרבה בעיות, אבל לא סיפחנו בגלל מה תהיה תגובת העמים, ובגלל התנגדות פנימית בתוכנו שבאו ואמרו לא, מגיע, הם עם ומגיע להם מדינה. ואז מה שקרה, יותר ויותר קמו גורמי טרור שמדברים בריש גלי, עם פלסטיני, נרטיב פלסטיני, מדינה פלסטינית, ואת כל הארץ לא מוכנים. אבל כיוון שהם מבינים שאי אפשר, אז הם מדברים בתוך גבולות 1967, אבל יש מהם אומרים את האמת, שהם רוצים את כל ארץ ישראל מחדש שיש אליהם. זאת אומרת, רוצה לומר בכל הסקירה ההיסטורית הזו, בעיית הבעיות שכבר חלקים גדולים מקרב הציונים החילונים כבר איבדו את הזכות הבסיסית האמונית על ארץ ישראל, שהייתה יסוד היסודות בהצהרת בלפור ובציונים שדאגו לכך, והתחילו לדבר בצורה פרגמטית, ובצורה פרגמטית הומנית, אז מגיע לנו חלק, מגיע להם חלק, אבל לא מכוח הזכות שלנו, מכוח התנ"ך, אלא מכוח המציאות. יש נעמים, צריך לפתור את הסכסוך וצריך לחלק. משום כך, רבותיי, הסכם אוסלו לא פתר לנו את הבעיה, ההתנתקות בעזה לא פתר לנו את הבעיה, בדיוק הפוך, יש לנו שם טרור איום ונורא, חיזבולה מאיים מכל כיוון, מכל זווית. כל האסכולה הזו ששלטה בכיפה עד היום קרסה במבחן המציאות. ולכן התועלת הגדולה ביותר של התוכנית המאה היא קודם כל בקביעה ארץ ישראל היא של עם ישראל, ירושלים זה של עם ישראל, ולא לא ייתכן אחרת. ייתנו להם חלק, לא בהר הבית, באבו דיס, שיגידו שזה ירושלים המזרחית שלהם, אבל על הר הבית אין מה להתווכח, זה שלנו. יהיה חופש דתות בינתיים, מה נעשה, כן? אבל זה של עם ישראל, כך נאמר. יהודה ושומרון, זה עם ישראל נמצא שם בתוקף זכותו, לא בתוקף מבחינה פרגמטית. זה, רבותיי, היתרון של התוכנית הזו, בכך שמחזירים חזרה את התפיסה האמונית הבסיסית על זכותנו על הארץ הזו. עכשיו, יראים אחים ורעים משני הצדים. אנשי השמאל אומרים זה לא יועיל, זה לא יועיל, זה לא יועיל. הם כבר שמים בפיהם של הפלסטינים זה לא יועיל, בסדר, ומדברים על כך, זה אבל, זה אסון, ברוך דיין האמת, זה עכשיו קברנו את האפשרות לשלום של אמת, עכשיו תפרוץ מלחמה וכו'. כאילו אנחנו לא נמצאים בטרור ומלחמה כל הזמן. ויש מאחינו היקרים שהם מתנחלים ובוני הארץ והכל אומרים זה אסון גדול, ברגע שיש מדינה פלסטינאית אזי זה אסון גדול מאוד. אבל רבותיי, נכון, הם צודקים ברמת העיקרון, שברמת העיקרון אני לא יכול לוותר על חלק ארץ ולהגיד זה לא ארץ ישראל, זה ארץ ישראל, היא תמשיך להיות ארץ ישראל. אבל התוכנית הזו אומרת תהיה מדינה פלסטינאית פרוזה, אין כוחות ביטחון, רק עם ישראל שולט בביטחון ולא עוד, אלא לאחר שעזה תתפרק מנשקה, לאחר שלא ישלמו, לא ישלמו לשהידים ולא ישתפו פעולה עם הטרוריסטים. זאת אומרת, תנאים כאלה שאם הם התגשמו זה ימות המשיח, זה ימות המשיח. אבל בינתיים אין מניעה כבר להחיל את החוק הישראלי על כל ההתיישבות שהיא קיימת, אין מניעה שכל יישוב ויישוב יפתח ויבנה מסביבו, כי יש ילדים, יש לחדים, יש כל מיני דברים. אבל שאר השטחים לא יבנו במשך 4 שנים, לא הם ולא אנחנו, יישארו פרוזים 4 שנים עד שיהיה הסכם קבוע כאן, עד שיהיה הסכם קבוע. זאת אומרת, אני רוצה לומר שבראייה כוללת, מאחר וברמה האמונית הגענו לחזרה לתפיסה הבסיסית שזכותנו על ישראל מכוח הדת, מכוח התורה, מכוח האמונה, מכוח החזון, זה הישג עצום מאוד מאוד, וככה לירושלים. אבל גם מבחינה מעשית עוד לא היה דבר כזה שאכן באמת יש התנאות כאלה גדולות שהפלסטינאים צריכים להכיר בזכותנו על מדינת ישראל לעם היהודי, כמדינה יהודית לעם היהודי, שהם יתפרקו משכם, שלא יתמכו בטרוריסטים, שכך וכך וכך. הרי הדברים האלה רבותיי זה חלום באספמיה, ובינתיים אנחנו יכולים להתנהל. משום כך אכן יש להודות לבורא עולם על מה שנתן לנו, ולהתפלל שאכן זה יצא מן הכוח אל הפועל, שנתפלל שהקדוש ברוך הוא קודם כל יערר רוחו ממרומים, שבתוך עמנו, בתוך עמנו יפנימו את המציאות האמיתית, יחזרו לשורשים, שאנחנו עצמנו לא נקלקל לעצמנו על ידי מחלוקות מעמיקות בתוכנו, שנתקדם צעד אחרי צעד. כך דרכה של גאולת ישראל. גאולת ישראל באה כמעה כמעה, הרבה לפעמים אתה מתקדם ולפעמים אתה נסוג בגלל כל מיני דברים. צורו, ירמיהו אומר להם, אני אומר לכם תקנעו למלך בבל, אין מה לעשות, זה המציאות היום. לא נכנעו, נהרסו, נחרבו. אומר להם ירמיהו, נבוכדנצר השאיר את גדליה והשאיר את הפלטה, תתמכו בה כי היא עוד משהו שיכול לגרום לחידוש ההתיישבות בארץ. לא, מבחינה לאומית לא ניתן. ונפלו, נכשלו, נכשלו. כלומר, הנביאים נבאו הרבה פעמים בשם האמונה להחזיק ארץ ישראל, לא לוותר עליה, כמו בזמן חזקיה בירושלים, המצור עם סנחריב, לא לקנע, וניצחו. יש בנביאים אמרו, כעת תקנעו כניעה טקטית כדי לשמור על שארית הפלטה עד שנחזור חזרה. כלומר, גאולת ישראל לא רק שהיא באה כמעה כמעה, אלא בגאולת ישראל יש עליות וירידות עד שבעזרת השם מגיעים אל היעד. לסיכום, עלינו להודות לקדוש ברוך הוא על מה שנתן לנו אתמול, כי זו מתנה מאוד מאוד יקרה, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שנצליח בה ולא נכשל בה, ולא נכשל בה. אבל לא מספיק להתפלל לקדוש ברוך הוא, צריך לדאוג למקסימום אחדות בקרבנו כדי לקדם את התוכנית הזו עם מינימום מינימום של כישלונות ועם מקסימום מקסימום של הצלחות, והקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו.